רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. לא משנה אם אתם טכנאי שיניים עצמאי או אם אתם מהנדסי אלקטרוניקה, ברגע שתידרשו לפתרונות תלת מימד, למפעיל יהיו כל הכלים והאמצעים כדי שתשיגו את מטרתכם. במשך שנים, החברה שהוקמה ב-1939 התמחתה בפתרונות הדפסה ומחשוב לארגונים גדולים. בשנים האחרונות נכנסה מפעיל גם לתחום התלת מימד, והיא משלבת בין הניסיון רב השנים שלה לבין הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום התלת מימד. עם מגוון רחב של חומרי גלם איכותיים, שירותי מעבדה ואפילו שירותי הדרכה, תדעו שיש לכם את כל הכלים כדי לבנות מוצר תלת מימד איכותי. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות התלת מימד.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה, פה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי היום אוהד מיוחס, אדריכל, איש חינוך טכנולוגי, מי שהביא את הפאבלאב לארץ, המרצה הישראלי היחיד בפאב אקדמי, הקורס הבינלאומי של כל רשת הפאבלאבים, שתכף נסביר מה זה, וחוץ מזה מרצה בבינתחומי ומנהל את תחום ה-CSR ואת מעבדות החדשנות בסטרטסיס, ומקים מעבדות מייקרים בסין וברוסיה ובמקומות אחרים בעולם, יועץ ידוע בתחום, ואיכשהו יש לו זמן גם להגיע אלינו היום. אהלן אוהד.
מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
מעולה.
אני רוצה להתחיל איתך בשאלה פרובוקטיבית, כיוון שאתה חי את תחום ההדפסה תלת מימדית כבר שנים. 5 שנים קדימה, איך זה ייראה?
אני אתחיל מ10 שנים אחורה. 10 שנים אחורה הייתי בטוח שהעולם ייראה אחרת לגמרי, ושתוך 3 שנים אנחנו הולכים להגיע לצעדים שבקושי הגענו להם היום. הייתה אז הילה וחשיבה שכאילו העולם הזה הולך להיפרץ, פגו פטנטים, אתה הולך לשנות את העולם, יש לך רעיונות, שילוב חומרים, הכל הולך לעבוד ביחד, ואז אתה מבין שהפטנטים עדיין הם רועץ, ואתה מבין שחברות, אני גם חלק מחברה, אני זזות לאט, מי שרואה את העתיד, שאני הייתי אחראי על תחום החינוך והמחקר האקדמי, אז אתה רואה שהם רואים את העתיד באקדמיה, אבל לעשות אימפלימנטציה ממש לטכנולוגיה עדיין לוקח זמן. אני משער שב3 שנים הקרובות אנחנו לא נראה יותר מדי שינויים, אבל אם אתה מדבר איתי על עוד 5 שנים, כבר שילוב של מגוון חומרים ביחד, ואולי מה שהוד ליפסון קורא לו, הייבריד מניפקצ'רינג, שילוב של כמה טכנולוגיות שעובדות ביחד, אנחנו נתחיל לראות את זה עוד 5 שנים, ואז יהיה המהפך האמיתי, וזה כבר לא יקרה הדפסה בתלת ממד.
איך זה יקרה?
זה יקרה מכונות משולבות או היברידיות.
מה מכונה כזאת יודעת לעשות?
אני משער שהיא תדע להוסיף חומר, היא תדע לגרום...
להוסיף כמו מדפסת של היום.
מדפסת תלת ממדית כביכול, אבל יכול להיות גם כמו מכונה שמייצרת מזון באוסם. תדע גם לגרוע, לחתוך את החומר כמו קרסומת, תדע להכניס בפנים קומפוננטים כמו מנועים, סנסורים, ותדע גם להכניס את האלקטרוניקה ולהלחים אותה פנימה, ובסופו של דבר אני אלחץ בקניון שאני רוצה מחשב, ותוך 30 שעה המחשב ייוצר, וזה מתחבר לחזון שהיה לנו בברצלונה, כשחשבנו על הסמארט סיטי ואיך תהיה סמארט סיטי, שככה אנחנו נוריד את דריסת הרגל האקולוגית שלנו. העיר תקבל רק קומפוננטים בסיס, והמכונות האלה ייצרו לפי הצורך, ולא ישלחו לנו מוצרים, שיש איזו אמירה ש-70% מהמוצר שנשלח אלינו הוא בעצם אוויר. קופסאות האלה של האריזה, הקונטיינרים, וככה אנחנו בעצם שולחים רק בסיס של חומר. אז זה מבחינתי החזון והשינוי, וזה ישפיע על הערים שלנו ועל החיים שלנו.
זה קצת כמו ההבדל בין להזמין אוכל ושיגיע אליי עם קטנוע, או לבשל במטבח שלי, אבל על כל המוצרים המורכבים שסביבנו, חסר לי עכשיו מיקרופון, במקום ללכת לחנות שהבאה אותו ושלחה אותו, יצרה בסין, שלחה אותו לצד השני של העולם, הכסנה, שינה, הוציאה על זה carbon footprint, כסף ואנרגיה, אתה אומר, המכונות יגיעו לרמת בשלות כזאת, שהן יכולות לייצר את כל המרכיבים, ואז על פי תוכנית, במרכאות מתכון של מיקרופון, להדפיס את המתכת, לקרסם את הפלסטיק, להכניס למקום הנכון את הרכיבים האלקטרונים, ולהוציא לי את מה שצריך.
בדיוק. זה קצת שונה מאוכל, כי במקום שאתה תבשל אותו, מישהו הולך לבשל את זה בשבילך. אבל מה שחשוב לנו זה שהזמן יהיה די זהה לזמן שיקח לך להוציא מוצר מהמקפיא ולהפשיר אותו. זאת אומרת, השתי דקות האלה...
זה לא קצת כמו לקחת את כל שלבי ההרכבה במפעל, שגם היום יש כמה תחנות, מישהו מקבל את המארז של המוצר ואת הלוחות האלקטרונים, ויושבים עובדים ומרכיבים אותם. אתה לא בעצם אומר, פשוט אני אחליף את העובדים האלה בזרוע רובוטית או משהו כזה?
אז זה היה החזון, אני יכול להגיד שהיה פה חזון ושברו, פתאום הבנו שיש תו איכות למוצרים, שלפעמים אולי עדיף לייצר הכל במקום אחד, שמכונות שהן כאלה, הן ורסטיליות, לפעמים הן בעייתיות.
אתה מדבר על מגבלה הנדסית, המכונות היום הם מנסים למצוא, יש הרי מכונות משולבות שיש להן על אותו בדי, גם קרסומת, גם מדפסת להתמימד, ואם תדחוף אותם קדימה.
הם לא יודעות לעבוד ביחד. זה לא...
א', הם לא יודעות לעבוד ביחד, וב', הצרכים ההנדסיים של כל אחת מטכנולוגיות הייצור הם שונות. קרסומת רועדת, המכונה מתחממת.
אתה יודע מה, אני מדבר איתך על מכונה אחרת, המיקרו שלך.
אבל רגע, המגבלה פה היא מגבלה הנדסית. נפתור את המגבלה ההנדסית.
נכון.
יגיעו מספיק חבר'ה צעירים נמרצים ועם אנרגיה לייצר קבצים שמכונה כזאת מורכבת יכולה לייצר. בעצם אין פה איזה קפיצה בהנדסת חומרים או בטכנולוגיות שלא קיימת. יש פה פתרון המגבלות ההנדסיות ואולי איזשהו צורך להביא אותם לנקודת יעילות כלכלית שיצדיק את זה.
זה בדיוק העניין, היעילות הכלכלית. עכשיו אני חושב שהתעשייה שתאמץ את זה ראשונה תהיה תעשיית הרכב. תעשיית הרכב בעצם זקוקה להמון שטח אחסון. כל מודל רכב שיצא, אתה צריך שיהיה לו אפסון של החלקי חילוף. עכשיו, תאר לעצמך שבמקום כל המחסנים האלה, טויוטה בכל מדינה ומוסך שלה...
אתה מנחיתה מכולה שיודעת לייצר את הכל והולכת.
בדיוק.
בעצם כל מוסך יכול להחזיק את הסופר מייצר הזה אצלו, ועכשיו חסר לי לוויין אורות של סיטרואן ויזה 88, אני רק מכניס את הקובץ ולוחץ וזה
בדיוק.
יוצא.
עכשיו בברצלונה אנחנו, כשחשבנו איך יהיו ערים חכמות, אמרנו בוא נעבור מפיטו לדידו. מפרודקט אין טראש אאוט, שאמרנו שזה ממש, אתה מביא את המוצרים לעיר, ואז אתה זורק לזבל את כל המסביב, שכאילו בצורה לא יפה.
אני יודע, חכה לשמוע מה זה דידו.
רגע, אז אמרנו שהערים שלנו מחרבנות את עצמם לדעת, אבל הדידו אמרנו, דאטה אין, דאטה אאוט. ואז זה אומר, אני מקבל קובץ, ואני מתקן אותו אולי, או מאפשר אותו, משתמש בו, מייצר אותו מקומית, וגם אני יכול לתקן אותו ולשלוח אותו למישהו אחר.
אז זה עדיין צריך להיות גם פרודקט אאוט. יש לך גם דיפו.
יש לי פרודקט, אבל מקומי. ואז הסלוגן של הפאבלאב באותה שנה, הפכנו אותו ל-Think Globally, Fabricate Locally. ועשינו המון פרויקטים, אתה גם היית עד לנגיד הכיסא של ינס, שהוא ייצר אותו בנורווגיה, את הקבצים שלו, וכל מקום ייצר אותו. עכשיו, מה שהיה מעניין, שזה היה המון למידה מזה, שבכל מקום העץ הוא שונה. החומר גלם הוא טיפה היה שונה. בארץ, כשאתה קונה פלטה, נגיד 18 מילימטר, היא בעצם מגיעה בין 15 ל-19. אתה לא יכול לדעת באיזה אובי תקבל אותה. יש כזה סטייה.
3 מילימטר סטייה זה מוגזם, אבל כן, אני רגיל 0.4-0.4. מס או מנס.
אז אצלנו היה כזה, הספה קיבי, אז הכיסא יצא צר יותר. אז תמיד הוא צוחק על זה, הוא עשה סט של כיסאות אחר כך, שולחן במרכז החדשנות של אוסלו, שכל אחד מייצג את הטעויות כביכול, השינוי של הקובץ שנעשה מקומי. הכיסא החולוני, תל אביבי, הוא יצר יותר.
באיזה שאתה מדבר על ברצלונה, אז בוא תסביר למי שפגש אותך היום, מה עשית בברצלונה ומתי?
2010, סיימתי לימודי אדריכלות בבצלאל, ובלימודי אדריכלות השתמשתי בתכנון פרמטרי, זה אומר שאתה לוקח משתנים ואתה מאפשר להם שינוי. היינו הפרויקט הראשון, פרויקט מה ראשון שהשתמש בתוכנה כזאת, והבנתי שאני לא יודע. זאת אומרת, השתמשתי והבנתי שאני לא מבין. בטעות הגעתי לברצלונה, בטעות ראיתי שבית הספר הזה עושה את מה שחשבתי ללמוד בכלל בלונדון.
בית ספר הגבוה לאדריכלות בפובלנו.
כן, שבעצם הבית ספר הזה מתעסק בקשר בין אדריכלות לטכנולוגיה ולבר קיימה. ואיך כל הדברים האלה מתיישבים אחד עם השני.
שאובייקטיבית אחד המקומות המגניבים בעולם.
נכנסתי לשם פעם ראשונה, קודם כל היה מאוד קשה להיכנס כאפר, כי זה ספרדים, הכל לא מסודר, אבל כשנכנסתי...
לא, ישראלים.
אז תאמין לי, זה יכול להיות עוד יותר. ומי שמנהל אותו הוא בכלל יוונים, אז... האבק של העץ שהיה מסביב, ושבבי מתכת, והקרסומות עם מלא רעש, אמרתי, פה אני חייב להיות. וגם כל הבניין, הוא נראה, זה בניין תעשייה שהיה פעם, עם איזה כזה, איך קוראים לזה?
קורות.
קורות פלדה שאפשר להזיז מנועים עליהם.
כן.
התאהבתי באותו רגע. היום האחרון להרשמה היה היום אחרי שהייתי שם, אז הכל עבד בלחץ להכין תיק עבודות, התקבלתי ו...
הכנת תיק עבודות ביום אחד?
כן, במטוס. זה היה אחד מהדברים הכי חכמים שעשיתי בחיים.
לפני שניגע, אני... ספוילר, אני יודע במעסקה התזה שלך, אז לפני שניגע בזה, דיברת על, על ייצור מבוזר, על חשיבה גלובלית וייצור לוקלי, ועל היכולת לייצר דברים מורכבים מקומי. אני רוצה לייצר כיסא, אני במקום להזיז אותו מאיקאה בשוודיה, אני ייצר אותו במכונה המקומית שלי. עכשיו, התרגיל שתיארת עם הכיסאות, והיו עוד כמה ניסיונות כאלה בעולם, אף פעם לא עברו את הרמה, אני עוקב אחרי זה שנים, אף פעם לא עברו את הרמה של תרגיל אינטלקטואלי, בדרך כלל של אנשי אקדמיה, לפעמים עם כמה יצרנים נאיבים שמשתפים פעולה, אבל כמעט תמיד זה נגמר בחצי אכזבה.
זה כשאתה מסתכל על העולם החובבני. הפריבילגיה שלי כשאני עובד בסטרטאסיס, להסתובב גם במפעלים בעולם, ולראות איך חברה בנקודה אחת בעולם מייצרת איזשהו פתרון, ואני את האמת, הם לא יודעים בנקודה אחת.
אבל זה עבר את העולם החובבני במרכאות? הרי אין יישומים, אני לא מכיר, יישומים מסחריים של מערכות ייצור מתוחכמות במיוחד מקומיות. כמובן יש מתוחכמות מיוחד, אבל בדרך כלל בחומר אחד, או נכון, במקרה של חברת נכון, סטרטאסיס, באיזה אחד... ערבוב של פולימרים ספציפיים.
נכון, אף אחד עדיין לא עושה את ההיברידיות הזאת.
נגיד קיימות מכונות הדפסה בתלת מימד שיודעות לשלב חלקים שלא הודפסו בתוך התוצר?
לא בצורה אוטומטית. יש מכונות שיודעות...
מכונות שיודעות לעצור ולחכות לי שאני אכניס.
נכון, שאתה תכניס.
אנחנו מכירים.
ויש מכונות שיודעות לצייר מוליך.
זאת אומרת, לעבוד בשני חומרים שאחד מהם מוליך?
לעבוד עם עוד ראש דיספנסר, שהוא אפילו יכול להיות חצי טכנולוגיה שונה, שמייצר את המוליכים, ואפילו היה אחד שיודע לעשות פיק אנד פלייס, הירו תנקה מ...
פיק אנד פלייס, מיקום מדויק של רכיבים אלקטרונים על לוח, על PCB, הדרך שבה מייצרים את רוב המעגלים שסביבנו.
בדיוק.
זאת אומרת, אתה אומר בעצם לשלב מערכת פיק אנד פלייס בתוך מדפסת תלת מימד, ככה שתיאורטית היא יכולה לפתוח בהדפסה, לייצר קייס איזשהו, למקם בתוכו לוח ועליו את הרכיבים האלקטרונים ולבצע את ההלחמה,
אז היא לא ממקמת את הלוח, היא ממש מציירת את הלוח על גבי ההדפסה.
ואז ממקמת רכיבים?
כן.
יש שם, בפיק אנד פלייס קלאסי יש שלב של חימום.
נכון. אתה משתמש בכסף של הדיספנסר כחומר מחבר, ואתה עושה, מתעלם מכמה דברים אחרים, איזה עניין...
כמו כל טכנולוגיה זה מגיע עם המגבלות שלו, אבל מה שאתה מתאר עכשיו הוא כמעט מה שאמרת בהתחלה. כן. זה מסחרי? זה, אפשר לקנות את זה off the shelf?
היו כמה חברות בעבר, הצטמצמה לאחת שהחליטה שהיא במקום חובבני הביתה, היא הופכת עכשיו למסחרי יותר, והיא עכשיו בונה מערכת חדשה לכיוון המסחרי. יש אנשים שבעצם נותנים את הפתרון הזה בדרך אחרת, אפילו על גבי המערכות של חברות שאנחנו מכירים, והם פשוט מוסיפים זרוע רובוטית שתדע, עדיין אין שפה שתדע להגיד מתי המכונה עצרה, מתי המכונה עובדת, אבל על זה אנחנו עוד נעבוד. אנחנו נראה דברים כאלה בחמש שנים הקרובות.
זה add-on על נניח מדפסות קיימות, כמו אם אני אקח היום אובג'ט או אחת המדפסות של סטטסיס, אני יכול לייצר, להכניס לתוכה עוד אלמנט מחברה אחרת שיעשה פיק אנד פלייס?
לא נדבר על סטרטסיס, אבל כן, יש חברות שאפשר, יש דברים שאני מנוע מלדבר עליהם.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. את מפעיל אתם מכירים קרוב לוודאי מחדר המדפסות באוניברסיטה. מפעיל היא החברה המפעילה בין היתר את מערך הצילום וההדפסה במוסדות האקדמיים. את ציוד ההדפסה של מפעיל אפשר למצוא היום בכל פינה בעולם העסקים. מחברות תקשורת, בנקים, משרדי עורכי דין גדולים וגופי אנטרפרייז אחרים.
כחברה טכנולוגית מובילה שמחדירה כל היום טכנולוגיות, הסתכלנו על מה הדבר הבא שאנחנו יכולים על הפלטפורמה שלנו להביא לשוק ולהביא משהו שחברות אחרות לא עושות.
הכירו את רז דרבי, מנכ"ל חברת מפעיל. הדבר הבא עליו מדבר רז היא הדפסת תלת מימד, שבעשר השנים האחרונות מחוללת מהפכה בתחום העיצוב והתכנון בענפים רבים.
כשמסתכלים היסטורית אומרים היו עד היום שלוש מהפכות תעשייתיות, ועכשיו אנחנו במהלכה, אפילו לא בפתחה של תעשייה, מהפכה תעשייתית רביעית.
בשנים האחרונות נכנסה המפעיל גם לתחום מדפסות התלת מימד, וגם שם היא מובילה חדשנות בקצב גבוה. למשל, מפעיל מכניסה לשימוש בעת האחרונה מדפסות חדשות מתוצרת HP, שמפיקות תוצרים בקצב גבוה בהרבה מהמקובל כיום, ועלות חומר נמוכה יותר.
המדפסות שלנו, בניגוד למדפסות של החובבים שמשתמשים בזה בבית, הן מדפסות שמאפשרות רמות דיוק וחומרים שמאוד עוזרים גם למהנדס בחברות ביטחוניות או בצבא ובמקומות כאלה. כמו שעברנו ממדפסות משרדיות למדפסות מקצועיות, ככה אנחנו רואים את המעבר ממדפסות לתמימת שולחניות למדפסות מקצועיות. HP בטכנולוגיה של ה-MJF, שזה הדפסת פלסטיקה, זה התחנה הראשונה. יש לנו כבר מדפסות עובדות, הקצב מכירה הוא מאוד מרשים. ויחד עם הספקים שלנו, שזה אחד היתרונות הגדולים שלנו, אנחנו נמשיך ונתרחב. כחברה שמייצגת ענקים טכנולוגיים בעולם, כדוגמת טושיבה, ריקו, HP, שלושתם נכנסו לעולם התלת מימד, ואנחנו איתם נצעד קדימה.
מפעיל מספקת פתרונות תלת מימד במגוון טכנולוגיות וחומרי גלם, והכי חשוב, שירות שמגיע לכל מקום בארץ. חפשו mafil.co.il או היכנסו לבאנר החברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שאתם מאזיני עושים היסטוריה. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
היה ויש לנו זרוע כזאת שיושבת בתוך מדפסת, וברור שכרגע זה באיזה שלב מעבר של הטכנולוגיה. אני יכול ליצור כל מיני מערכות חצי עובדות, חצי מאולתרות. יש איזושהי נקודה שבה זה יהיה כלכלי ממש להעמיד כזאת על כל, אני מניח שבהתחלה בכל בסיס צבאי ובכל מוסך, ואחר כך אולי בכל מרכז שכונתי ובכל בית?
אז אני אתחיל, בסיס צבאי לדעתי זה בטוח. זאת אומרת, אני רואה את זה מקום מוכי אסון, ולאחרונה אנחנו רואים שמזג האוויר משתנה, ולצערנו יש יותר מקומות כאלה נפגעים. אני יכול פשוט להנחית מהאוויר מחולה עם אסמבלר כזה, לי נראה ששם אנחנו נוכל להתחיל. גם אמרתי לך, האוטומוטיב לדעתי יתחילו לאמץ את זה, כאשר החומרים יתאימו להם.
אגב, לפני כמה שנים הצבא האמריקאי ניסה להביא מכולות פאב לכל מיני חזיתות. אתה יודע מה יצא מזה?
הסיפור של אפגניסטן עם ניל גירשנפלד והפאב לאב.
ספר לי אותו, כי אינני מכיר.
יש מלחמה באפגניסטן. צבא ארצות הברית אומר שאם יספקו אינטרנט לתושבים, ככה יצליחו לנצח את המלחמה, כי בעצם הם ידעו מה קורה, ואיך הטליבן מתנהג, ואין אפשרות לייצר אינטרנט. יושבים ב-MIT, במעבדה של ניל גרשנפלד, אותו פרופסור שהקים את רשת הפאבלה בעולמית, שהיום מודע למעלה מ-1500 מעבדות, עם הסטודנטים שלו הוא יושב, ובעצם אומרים, איך אנחנו יכולים לייצר WiMAX, כאילו אינטרנט אלחוטי חזק, שידע לקבל אות מהלוויין האמריקאי. ואז הם מבינים שבעזרת כרסום וחומרים זולים מקומיים, אפשר לעשות את אותו פרויקט, והצבא האמריקאי בעזרת כרסומות מקומיות, ופירוק של כל מיני רכיבי אלקטרוניקה, מייצר כמה צלחות כאלה, ומשדר אינטרנט מקומי. ניל קיבל איזה אות של תודה, תמיכה למלחמה, ופה ושם, הוא תמיד אומר שהוא נגד מלחמות. אבל יש פה איזה קטע שאתה מקומי יכולת לייצר איזה משהו, והצבא, יחד עם הכלים שהוא הביא איתו, יכל לעשות פתרונות. צבא ארצות הברית גם משתמש במכונות של סטרטסיס לתיקונים בשטח.
יש להם על נוסעות מטוסים.
גם.
מכונות כאלה.
כן.
שמאוד מעניין, משמשות בדוגמאות שראיתי בטכנולוגיה עקיפה. לא הדפסה של חלקים, אלא הדפסה של תבניות ללחצנות, או
גם,
של
גם.
תבניות להזרקה.
כן, זאת אומרת, התבניות זה משהו שלוקח המון שטח, משקל, כי הוא לרוב עשוי מאלומיניום, ולא תמיד צריך
לא אותו בקווי. לא יודע מה תצטרך, ואם אני בים, אני לא אקח תבניות לייצור של כל חלק בספינה.
כן.
אז בעצם, ה-case study המפורסם שלהם, זה, אני לא זוכר איזה חלק זה היה, שעשוי ממתכת והשתמשו במדפסת תלת מימד כדי לייצר את התבנית שעליה ריקעו את המתכת כדי לייצר את החלק מחדש.
היום אני גם מכיר שהם ממש מדפיסים חלקים, וגם חלקי חילוף בתוך המטוסים הם משתמשים במכונות.
חלקי חילוף לא קריטיים, אני חושב, היה שם מכסים של מכשירי קשר, כל מיני צירים, דברים כאלה.
מה שאני מדבר איתך זה חלקי חילוף פנימיים בעיקר, שלפעמים הם כן קריטי, נגיד חלק ממושב או מעטפת, אתה גם צריך שהחומר ידע לעמוד בתכונות מכניות ספציפיות, שזה עדיין היתרון של המכונות התעשייתיות, וגם היתרון של אחידות בהדפסה.
ואם אנחנו מסתכלים על, שוב אני אקח אותך 3-5 שנים קדימה, מה הסיכוי שנוכל לעשות ייצור יותר מסובך מזה? אפילו, בוא נתחיל בעלויות שרק הצבא האמריקאי יכול לעמוד בהן. הרי גם המדפסות התלת ממדיות הראשונות, שהיו בשימוש אמיתי, היו בשימושים כמעט רק ביטחוניים או סופר תעשייתיים.
אבל הפצעה אמיתית הייתה ברגע שפתחו את זה.
הפצעה אמיתית הייתה ברגע שהפטנטים פגו. אבל מה שהניח את הבסיס להתפתחות התעשייה, היה המדפסות הראשונות בישראל, אחת באלביט, אחת בצהל. לא נקנו על ידי חובבים בחולון.
אז השאלה שלך בעצם, אם הצבא האמריקאי יש לו את כל הכסף, אז?
אם אין לי עכשיו מגבלת כסף ויש לי שימושיות ברורה לזה, מה הסיכוי שזה קורה?
לדעתי זה סיכוי גבוה, אבל זה עדיין להבין את הצורך. סטרטסיס כבר עושה את זה עם התעשיות הביטחוניות, ועם חברות התעופה היצרניות האירוספייס הגדולות בעולם.
מה הם עושים?
גם מכונות שיכולות להדפיס עד אינסוף, אבל גם חשיבה יותר מורכבת.
אני מבין. התזה שלך עסקה בהדפסה של מבנים.
כן.
שזה גרסה מאוד מאוד ספציפית של הדפסה רב בהרבה חומרים. אם מסתכלים על בית, ראיתי כל מיני וידאוים כבר מסתובבים מ-2006 או 2007, קונטור קרפטינג, כל מיני דברים כאלה של הזרקות בטון מכל מיני סוגים. אבל בית הוא לא בטון. אפילו אם הוא בנוי מבטון, יש בתוכו ברזלים מזוינים ומשקופים ומערכות חשמל וגגות.
פה בדיוק התחילה התזה. זאת אומרת, התזה בכלל התחילה ממשהו אחר שרצינו לעשות. רצינו ליצור מבנים מחומרים מתקלים כמו נייר, ושבניין לתכנת אותו שידע למות. נכשלנו. זאת אומרת, הרעיון היה שהוא יהיה לו משהו זמני.
אוקיי.
ואז כשהתחלנו לעבוד על ההדפסת בניינים, ראינו את הקונטור קראפט שבדיוק יצאו, אז היה 2000, הם עוד הכריזו תחילת 2010, אני חושב, והבנו שזה לא הכיוון. כי המדפסות האלה שמציירות בטון, מדברים על 8 חודשים של ישור קרקע, כדי שהקרן הזה יוכל לזוז.
זה מין מנוף גדול שמזריק בטון, כמו מדפסת שולחנית, אבל ממש ממש גדול.
נכון, ועד היום אתה לא רואה את המכונות האלה בשטח.
לא, לא רואים.
הם תמיד בהנגרים סגורים,
והם עושים פריפאב. הסרט הזה מדי פעם עולה לעוד סיבוב באינטרנט.
נכון, אבל הם עושים פריפאב בתוך מקום סגור. היה גם את אנריקו דיני שמאז עבר לעבוד עם נאסא, לראות איך אפשר להשתמש באדמת הירח להדפיס, שהוא עשה מדפסת אבקה. ואתה מסתכל על המדפסת שלו, ואתה מבין שהשטח שהיא צריכה הוא שטח מאוד גדול, אבל יש משהו מאוד מעניין באבקתיות הזאת. והתחלנו לחשוב מה זה בניין. ותמיד כשאתה מסתכל על בניין, אתה מבין שתמיד היה קשר בין שיטת הייצור של אותם הזמנים לבין הארכיטקטורה שלו. ואנחנו היינו סטודנטים לארכיטקטורה, אז אמרנו, איך יהיה קשר בין המכונה והדרך שבה נבנה את המכונה לבין הארכיטקטורה? אבל הארכיטקטורה היא מורכבת יותר.
במילים אחרות, אתה אומר, כשמדפסות או ייצור דיגיטלי מייצרים בתים, הם לא נראים כמו בתים של היום.
יכול להיות, כן.
באותה מידה שבתים של תקופת ימי הביניים...
נראו שונה.
נראו שונה כתוצאה מהחומרים והכלים שעמדו לרשות הבנאים.
אנחנו גם צריכים, כשאתה עובד על בעץ, המקצוע, מישהו תכנן אותו לעבודה ספציפית.
יותר מזה, ב... 20-30 שנים האחרונות, אתה רואה שכל פעם שחברה כמו AutoCAD או SolidWorks, או אחת מחברות התכנון, מפתחת פיצ'ר חדש ומשמעותי, הבניינים משתנים והמוצרים משתנים בהתאם.
נכון.
פתאום יותר קל לתכנן דברים עגולים.
או שפתאום הכל נראה סגמנטי, כמו שקרה עם כל הרבית. פתאום כל העולם נראה... אתה רואה בניינים פתאום בעולם, ואתה אומר, אני יודע באיזה תוכנה תכננו. וזה עצוב.
זה אתה, לא אני.
אז אני יכול להגיד לך שזה זה קורה הרבה מאוד. אז זה בדיוק היה, ואז אנחנו אמרנו שבניין הוא הרבה יותר מורכב. כשאתה מדפיס בתלת ממד, יש לך גם חומר תמך, שתמיד מתעלמים ממנו. אלה שמדפיסים בבטון, מציירים בבטון, הם בעצם בונים קירות ישרים, ומתעלמים מזה שיהיה חומר תמך. אבל כשאתה בונה...
חומר תמך...
אז אני אסביר מה זה. כשאתה בונה בניין, יש לך פיגומים, נכון? אתה בעצם בונה בניין, לפני שבנית את הבניין, אתה מניח את הבטון עליו, ואז אתה מפרק את אותם פיגומים.
כן, אתה מדבר על עוד תבניות ליציקת בטון, טברות בעברית.
אבל גם כל
הפיגומים שעליהם עומדים הפועלים.
שעליהם עומדים הפועלים, וגם עליהם אני הולך ליצוק את הרצפות שלי, למשל.
אוקיי.
אז לעשות תבנית, לבנות קיר, הפועל לא צריך ממש פיגומים, הוא יכול סולמות או עניינים מסביב. בהדפסה תלת-ממדית זה עובד אותו דבר. אם אני רוצה לעשות איזה רצפה או מישור כזה, אני צריך לבנות איזה פיגום לפני, כדי שאני אוכל לפרק אותו, כדי שאני אקבל את הרצפה. עכשיו, אז היה רק חברה אחת, פרופסור אחד שהתעסק בהדפסה של בטון, הם דיברו רק על קירות ורטיקליים, ומה יקרה כשהגיעו לרצפה? אז הם דיברו או על להניח איזה, אז מתכת...
פח גלי כזה.
פח גלי, בדיוק. ושעליו מישהו ישפוך בטון, או שיביאו את זה פריפאב, או לא היה להם פתרון. אנחנו ראינו את זה כבעיה האמיתית, והתחלנו לעבוד על איך אפשר לבנות את הפיגומים האלה. עכשיו, כשאתה מתחיל לעבוד על חומרים, אתה צריך לחשוב איזה חומרים יש ביניהם סימביוזה. אז מה התחלנו לעבוד באבקת עץ. אתה מקרסם, אז יש לך מלא אבקת עץ בסורדסט. ויש איזה סימביוזה, אפשר ליצור סימביוזה בין האבקת עץ לבטון. כי ברגע שאני מרטיב את אותה אבקת עץ, היא נדחסת. אוקיי? היא נדחסת והיא לחה. הבטון צריך את אותה לחות שהוא יפרה אותו. זאת אומרת, הרי אנחנו כל הזמן שוטפים את הבטון, אבל אם אני עוטף אותו... מרטיבים את הבטון. אם אני עושה מבקר לחה, היא כבר עושה את אותה פעולה, הבטון ישתה ממנה את הזה.
אתה מדבר על להשתמש באיזשהו מצע לח, כמו שבבי, נסורת עץ ספוגה במים, כחומר תמך להזרקות בטון?
כחומר, רגע, עדיין לא אמרתי הזרקה. כחומר תמך לבטון, וברגע שאתה, שהעץ התייבש לגמרי, האבקה הזאת התייבשה.
אני מוציא אותה עם שואב אבק והולך הביתה.
היא גם נהיית אוורירית פתאום, ואני יכול לשאוב אותה החוצה, בקלות. אני גם יכול להשתמש בפעם הבאה.
איך אתה מכניס את הבטון למערכת?
אוקיי. אז אנחנו פתאום התחלנו לחשוב, אני לא בבניין, אני לא צריך רק בטון. אני צריך גם אטימות. אני צריך גם מוליכות. אני צריך גם... אני בונה קיר, אולי אני רוצה שכבר האדנית תהיה אינטגרלית בפנים, יחד עם האדמה, עם הזרעים, עם הכל. וזה מה שעשינו. ישבנו בחוף הים בברצלונה, ולא ידענו מה אנחנו עושים.
זה משותף לכולם.
כן. אבל היינו במשבר של הקבוצה, שאמרתי לך שרצינו לעשות פרויקט אחר בכלל, והחזקנו ביד חול, אני זוכר שאני שופך את החול על האדמה, ואני מקבל פיילה. ואנחנו מסתכלים על הפיילה פתאום שאני עשיתי ושמרטין מהצוות שלי עשה.
פיילה אתה מתכוון הרימה, כן? לא
הרימה כזאת, אבל שאתה יודע שאתה מחזיק חול ביד והוא נשפח כמו ילד.
כמו ארמון נטפים כזה.
בדיוק. אנחנו מסתכלים על שתי הרימות ואנחנו מגלים שהן נראות זהות לחלוטין. גם הזווית שלהם. וחזרנו לאינטרנט ופתאום אנחנו מבינים שגודל הגרגרים הוא זה שקובע את הזווית שהדבר יונח. אז פתאום יש לי איזה פרמטר שאני יכול לשלוט בו. ואז אמרנו, בוא נבנה מכונה שפשוט שופכת חומר, שופכת אבקות. אם זה אבקת נסורת, אבקת בטון, אבקת חול אם צריך, זרעים, שגם אבקת, כאילו אדמה, ניסינו גם מלח, סוכר, כל משהו אבקתי ניסינו. ובעצם אצלנו אבקת מתכת למוליכות. ובעצם יכולנו עכשיו ליצור אלגוריתם שיודע להבין בדיוק איך אני מניח את האבקות, יודע להבין איך תראה הפיילה, וליצור את אותה מוליכות.
אז זה יוצא, זה צריך להיות מעורב באיזשהו חומר מאגד.
אז השתמשנו בטפטוף ישראלי, הבאתי מהארץ
טפטפות,
כל מיני נטפים, טפטפות כן. וממטרות ישראליות.
גדול.
וממש התחלנו לעבוד, והצלחנו ליצור קירות בגובה של... בנינו מכונה בשביל זה גם, כן? בהתחלה עשינו הקינג למכונות שהיו במעבדה, לקרסומות, פרצנו אותם ונתנו להם יכולות חדשות, ובסוף בנינו מכונה שבנינו קיר לגובה של מטר ומשהו, שהיה כולל בתוכו עדניות מובנות, כולל גם קלנו בפנים את הנסורת לבידוד אקוסטי ובידוד טרמי, וגם הראינו והשתמשנו בשלב מאוחר יותר בבטון אמריקאי שהוא כולל סיבי זכוכית בתוכו, אז לא היינו צריכים לשים זיון של מתכת. והרעיון הביא לזה שאנחנו, הארכיטקטורה שלנו, איך היא תיראה פתאום. ככל שאנחנו ניסוג פנימה, אנחנו לא נצטרך בעצם יותר שטח. אז הבנו שזה ייראה יותר כמו בונגלוז כאלה. והחלטנו שהמכונה תהיה לה פיבוט אחד, בעצם מרכז אחד שהיא תסתובב, תנוע סביבו, כי מה שזה אומר מרכז אחד, אני לא צריך ליישר את האדמה מסביב. אני רק צריך איזה סנסור שידע שכל השכבה הראשונה הגיעה לישורת. היתרון במערכת היה גם שלרוב אתה מדפיס בשכבות, וכל שכבה היא באותו גובה. אנחנו הוכחנו שאנחנו לא צריכים להדפיס בשכבות, כי אם אנחנו נגיד צריכים עכשיו הרמון שטח שהוא רק תמך, אני פשוט הולך לשפוך כמות אדירה של התמך. יש גם סיפור אחר שאני לא יודע לכתוב קוד כמו שצריך, והמכונה כל פעם עלתה למעלה, וכשנתתי את הקוד לצוות שנה אחרי זה, הם ניסו לעשות מדפסת פלסטיק, ופתאום המכונה עולה למעלה, והם מגלים שאפשר להדפיס באוויר, ומזה נוצר העת שמדפיס באוויר, או החברה שמייצרת קשרים בהולנד, בגלל הטעויות קוד שלי. אבל זה סיפור אחר.
כשמסתכלים היום על הטכנולוגיה בחברות המובילות, איפה שאתה עובד, ולאן הטכנולוגיה מתפתחת, מה אפשר לראות שהגיע מהפרויקט שלך לשם?
אז ביום הראשון שהגעתי לעבוד בסטרטסיס, הגעתי ל-R&D, לפיתוח, ואחד מהעובדים השתמש במייקרוסופט פיינט. ואני שאל אותו מה הוא עושה, והוא אמר שהוא מכין קובץ להדפסת תלת-ממדית. אתה, אני, וכל מי שמכיר את הנושא, יודע שלא משתמשים במייקרוסופט פיינט. תוכנה ארכאית כזאת.
משתמש בה הרבה פעמים לחתוך דברים מהר, אבל הדפסה תלת-ממדית לא עובדת בצבע באופן כללי.
וגם לא עובדת בדו-מימד.
גם לא בדו-מימד.
ואני כולי הייתי פלא, ובעצם הבנתי שפה יש איזה משהו שמאפשר. כי בעצם התוכנה הזאת מאפשרת, לפי הפיקסל, להניח חומר ליד חומר. ובעצם, בגלל שאתה עובר לתלת ממד, אז אתה הופך לבוקסל. והחלטתי שזה הכלי הראשון שאני אתן לחוקרים בעולם.
ווקסל זה...
פיקסל תלת ממדי.
שהוא בעצם ערבוב של כמה חומרים?
הוא חומר אחד. הוא קובייה. תחשוב שקובייה כמו קוביית לגו, שיש לה מרכיב אחד. אבל אם אני לוקח קובייה כחולה, ומניח עליה קובייה צהובה, ואולי עוד קובייה כחולה ועוד צהובה, אחת מעל השנייה, ומסתכל עליה מרחוק.
מרחוק, כנראה זה ירוק.
בדיוק. אז זה בעצם כל הקסם. אני יכול ליצור ככה צבעים, אני יכול ליצור ככה, ואם אני לוקח קובייה שהיא גמישה, ועוד גמישה ועוד גמישה, עושה להם מערום, אז אני אקבל איזה משהו גמיש. אבל אם אני אקח גמישה וטיפה קשיחה,
ואז אני יכול להרבב אחד על יד השני חומרים עם תכונות גמישות, קשיחות, מוליכות, שקיפות, עמידות יובי.
בדיוק. אז אני הרצתי תוכנית סודית שנתתי לפרופסורים מוזמנים בלבד ברחבי העולם.
אל תגלה לאף אחד. אנחנו לבד פה, זה בסדר.
זה הפך להיות מוצר. אתם יכולים לראות גם סרטון שנקרא Voxel Print, שממש מסביר על הטכנולוגיה, וזה שינה, אני רואה את זה כשינוי עולמי. היום אין חברה שלא פונה על סטרטסיס ומבקשת להשתמש בה, אם זה דיסני, לייקה, אפל, לא יודע, כולם רוצים להשתמש בדבר הזה, כי האפשרות לשלוט במגוון חומרים ולתת תכונת חומר שאתה שולט בה, ובעצם ליצור קומפוזיט ככה, חומר מרוכב ככה, היא פותחת עולמות חדשים, ואף אחד בעצם נותנת את האפשרות של תלת ממד בניגוד לכרסום שאתה מקרסם עובד אחד שיש לו תכונה אחת מראש, נגיד שיש. אתה יודע איך הוא יהיה בפנים, אתה יודע איך הוא נוהג, פתאום אתה יכול לתת מנהגים שונים לחומר ולעשות משהו מיוחד.
בעצם תפרנו פה חזון שמחבר ממדפסות שולחניות דרך הדפסה רב חומרית בתעשייה ועד איזשהו עולם שבו הארכיטקטורה והייצור של מבנים, בניינים, ואולי יום אחד מה שאנחנו גרים בתוכו נעשה במכונות. אם עכשיו אתה נותן את המונשוט גסט שלך,
איפה אני אראה את זה?
על מה עוד זה הולך להשפיע?
אני בטוח שתעשיית המזון היא הולכת להשתנות לגמרי. אנחנו צריכים לזכור שכולנו רוצים אוכל איכותי, כולנו רוצים אוכל בריא, ולכולנו אין זמן. יכול להיות שבעולם שהמכונות ייקחו ויעבדו במקומנו, אז אולי יהיה לנו זמן, ותהיה אינטליגנציה מלאכותית, וגם תטבע את עצמה אחת את השנייה, ואנחנו רק נשב מובטלים, אבל אין לנו זמן להכין לעצמנו את האוכל, אני לפחות כזה. ולכן אני מתפשר. ואם תהיה לי מכונה שתדע לעבוד איתי, כי עדיין אני מאמין שכשאתה עושה משהו בעצמך, אתה מרגיש שייכות, וזה כל מה שהתעסקתי בהקמת המעבדות, איך ליצור קונקשן בין ילדים לטכנולוגיה, לבין הדברים כאשר הם חלק מהתהליך. אבל אם המכונות האלה יעזרו לי לקבל בשתי דקות אוכל איכותי, טעים, ושאני אוכל להזמין את החברים שלי וליצור ממנו משהו חברתי, זה יהיה היתרון הגדול ביותר. זה התחום שאותי כרגע מעניין מאוד.
מכיר כמה מעבדות שמתעסקות בזה, כולל בארץ.
נכון.
מעניין מאוד. אוהד מיוחס, איש חינוך, אדריכל, מוביל חזון טכנולוגי, ומנהל את, גם את ה-CSR וגם את מעבדות החדשנות בחברת סטרטסיס. היה לי לעונג, תודה רבה.
תודה רבה.
את כל הפרקים שלנו, דיון עליהם וקסמים נוספים אפשר למצוא באתר התוכנית. ranlevi.com/tech את עושים טכנולוגיה אנו מקליטים באולפני פודקאסט ישראל. בצוות שלנו, הטכנאי אביב שם טוב, העורך האחראי רן לוי, מפיק הפלא דור קומט, ואני ארנון זמיר, עורך ומגיש. עד הפעם הבאה, אני ארנון זמיר, וזה עושים טכנולוגיה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.